יום שלישי, פרשת שטרומה, א' דורש חודש אדור. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח של היום, קידוש השם שהיה בערב שבת בעיר אשדוד. בעיר אשדוד יקר רוח, שתולה מדי שבוע מודעות על שמירת שבת, בשכונות המסורתיות, בנהנים בהם מתגוררים רבים שמחוברים למסורת ישראל, התקשר בערב שבת את סגן ראש העיר, הרב מיכאל ונגרטן, סיפר על משהו שקורה לו בדקות אלו. אמר לו באחד הבניינים שהוא עובר בקביעות, בקשה השכנים שלא יתלות מודעות, בגלל שכאן זה לא בני ברק. הפעיל שאמון על הפצת נועם השבת בדרכי נועם, דילג כל שבוע לעלות עליו הבניין שלהם. והנה להפתעתו, שבוע, כשהוא עבר שם, אז חיכו לו כבר כמה שכנים בכניסה לבניין, וביקשו לחזור ולתלות המודעות, אמרו לו, אנחנו לא תל אביב, אם שם לא מרשים להניח תפילין, אז כאן תפורסם השבת. ארץ ישראל כולה היא לא תל אביב של רון חולדאי, עם ישראל, מסכם הרב ונגרטן, אוהב את התורה הקדושה, מעריך את לומדי התורה, נורא צריכים לשים, הרי לנו רק לשלט את לבנו לקח ולא לפחד. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי, אחד הבקרים של יום שגרתי מתעשה לטלפון ביתו של הגאון רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל, אשתו הרבנית מרימת השופרת, בקשות הרב, הולך להתפלל, אומרת הרבנית, יחזור עוד חצי שעה. מדברים אלי כבוד, אומרים מעבר לשופרת, רק אצלנו למסור לרב שאתמול בערב התארס הבחור האחרון מהשישה. הבנית לא הבינה מה הפשרה של ההודעה, על אלו שישה בחורים מדבר הפונה מעבר לקו, אבל היא הבטיחה למסור את זה לבעלה. כשחזר צהבו פניו, הוא נראה שמח במיוחד. הבנית שאלה לשמחו מה זו אליצר. רבי יעקב סיפר שכמה חודשים לפני זה, בפורים באותה שנה, רבי יעקב היה בישיבת לייקווד, הישיבה עשתה שם משתה היין, התקבלה בנוכחות שלו. כמובן שואלים את הבחורים מדברים בשירה כדרכו. בני הישיבה נתלו את המעמד, נזגו כמה כסות כדעת היום. תדעו שרבי יעקב גם הוא יטיב ליבו ביין הדילה יודע. ובטוב ליבו, בטוב לב המלך ביין, נגשו אותם שישה בחורים מבוגרים ויצרו לפני רבי יעקב שם הוא יבטיח להם שהם יתרסו. וזה את השנה, נשיג בסכום כסף שאותו ציפה לאסוף לכהלים שתחת חסותו. משני נכנס יין יוצא סרד, רבי יעקב ערער ולבסוף הוא מבטיח בזה את השנה, כל הקהל ענה אומן. כבר למחרת הגיעו אליו ששת הבחורים בידיים הכסף. רבי יעקב שזכונה מאותם רגעים תחת השפעת הביסים לא היה חזק, לא היה נהיר, אז הוא התחיל להיזכר מה הייתה שאלה בקשתה, מה הבטיח להם, הוא נבהל ואמר, תראו, אשר נעשו, אין להשיב, אתם הרי קיבלתם הבטחה, אבל כיוון שאני לא בטח בהבטחה שלי, אז נעשה הסכם, אני אקח מכם את הכסף, אני אניח אותו במקום שמור, ואיזה רשם אני אתפלא שההבטחה תקוים, אבל אני אומר לכם, אם אפילו אחד מכם יישאר בחור בסוף השנה, הרי כל הכסף חוזר אליכם. אז הנה הכסף אומר לי, עקב לרבנית, פונה לארון את צדדי בחדר, זהו פשרה של שיחת טלפון שקיבלתי אתמול, בחור השישי בקבוצה התארס, והוא אומר, ההבטחה קוימה, ולכן היה חשוב להם להודיע את זה, כדי שיוכל לתת הכסף להברכי הכהנים. ככה סיפר הרב ולך, עושה ממוסף שבת קודש. ואנחנו ממשיכים דקה מתוקה, 60 שניות מרתקות על הדף היומי. הגמור אומרת, וכסקדישת מלו מים ראשונים, ועצם זה שמלו מים אחרונים. הגמור בחורין אומרת, שהטעם למים אחרונים, ומשום מלך זוהים, שמסוכה לעיניים, חזל אמרו, וברוכל שצריך אחרי כל אכילה לאכול מלך, ואחרי לכן צריך לטעול מים אחרונים. אז מה זה מלך זוהים? בגמור מובא שאחד ממרכיבי הקצונות, היה מלך זוהים. לגבי זה היה מקום שמנו מופק מלך זוהים, נראה מהמאירי בשבא שזה, שזה מים המלך שסמוך לסדום. שם בגמור מובא שהמים של ים המלך מרפים את העיניים, והמאירים מקשה הרי טוב שהמלך משמה מסמא את העיניים, אז הוא אומר שהמים מרפים, אבל המלך מסמא. או שמרפים את החולה, מסמאים את הבריא, כדרך הרבה מהדברים הרפואיים. אבל יש פה איזה דברים שנלקחו מהקו הנוקי, הוא מביא שיש שתי ידיעות מעניינות לגבי זיהוי מלך זוהים. אחד עם הספר שלטי גיבוירים, שלטי הגיבוירים לרב אברום הרופא, התלמיד המערה מפדווה, שכתב שמלך, המלך הזה זה לא מלך שמופק מהיום ומהאדמה, אלא לא פחות ולא יותר, המלך שימתיר את קדוש ברוך הוא על סדום ועמירו. לגבי מה שכתוב, ימתיר מלך הסדום, אז צריך להעיר, אומר פה הרב ויינברג, שבפוסק מופיע שהשם המתיא רק גופריס ואש, לא כתוב מלח, אבל בספר דברים כתוב גופריס ומלח, רפע כל ארצו, שם כן כתוב מלח, כמהפך הסדום והמוירו, אומר הפסוק בהמשך. אומרים שהקדוש ברוך הוא מהפסוק הזה המציא רק סדום גם מלח. בספר מאמרים ברפואה לרבי רפואל מורדכי מלכי, הוא כותב שם, שמעתי שאומרים שאשתו של לוט קיימת עד היום, והיא מציב מלח, ממנה מביא מלח לירושלים עד היום הזה. זהו מלח זמל שמסמא את העיניים. נראה דיינו תמל, לפי שאשתו של לוט כשהביטה מאחריה, ראתה נעשית מלח, אז גם מלח שיוצא ממנה יש לו אותו טבע במסמא את העיניים, או מזיק לחושרו. ואנחנו ממשיכים, מי שנכנס אדור, רגל חודש אדור לקט, חידודים ודברי צחוס, מגדולי ישראל שנשמעו מפי הבד סנטור שליטה. השילוח של ירושלמי יכנסה למרחקים להתרים את העשירים, ונפגש בהקראי או בכוון התחילו. בשחס, אם זה נגיד אחד מפורסם, נעמד להתפלל ל-18 לידו, כשהיה בברכת יצא לצדיק, כמו זה אומר בכל, הנגיד ישמע והבין את הרמז, ושאין סחר טועים, לרמד על מה שהוא מצפה. אז הנגיד באמת הבין טוב מאוד, אבל ענה לו באותו מטבע, ולושלם ירחו ואחה עם תושב. ממשיך ומספר פה כשהיה בשבת אצל המחודן שלו, דוד ברצ'ליט, אז סיפר אבא שלו, ראש הכולל של שמה, שפעמים מסת מרבה באספה אחת, ודמי שם בחולשת הדורות בענייני כשרות, אחד התבטא שאת הכל הוא עושה, את הכל הוא עושה בעצמו, הוא עושה לבד, לא חמישה שום כשרות. אז הרבה שאל אותו, אם יין אתה עושה לבד? גם יין אתה עושה לבד? אז הוא אמר, באמת שבכלל לא חשבתי על זה, לעשות יין בעצמו. אז אמר לו הרב, בוודאי שלא חשב לזה, כל הדברים, מי שהיא עושה, אשתך עושה, ביין, אתה צריך לעשות בעצמך. הוא מביא פה, סיפר לו ידידי, הוא אומר, הרב צדיק, רב סקולן, נגבות שלי, את השפעם אחת, שהתקנו הגדול, הרב קודש בסקולן, היה בארץ ישראל, הלך בקטע עם רחיים, מיד שהוא נכנס, אז הרחיים אמר לו, סקולן הרב, נכם שקרן, הוא הסביר, מה קרה? שאל למה? אז אמר לו, אתם רואים כל יום שקר. אז אני בא, שאלת איפה אני משקר, אז אמר לדברים כל יום, מושבנו, בוגדנו, גוזלנו. אומרים פה מהפרס ישוע, מג'יקוב, שתורש בדרך צחוס, מה שנפטר שסוף כל מסכת, לפני נצח האדרן, ואומרים שזה, ויהיה מרזה ואולי שכחה, שיש כאלה שלומדים גמור, שתפעים דף אחד, הם מתחילים דף שני, שאוכלים מה שלנו דף שלפני זה. האחרון יצמי שקרס הראשון, אז ככה בכל דף ודף. אז נמצא אומר שזה דף האחרון של המסכת, הם זוכרים לנצח, מה הם יכולים לעשות ולשכוח גם את זה? הוא אומר, בשביל זה יש את היצר שגידו את האדרן, וזה יוהיל לשכחה גם לדף האחרון. אלה הסדר עושים זכר לכל העניינים שהוא בקריאת ים, שוב זכר למרום, זכר עתיד, זכר לחגיגי, זכר לפסח. הוא אומר בשם אבא שלו, בדרך תחוס, לכל הדברים שהיו בתיאס מצרים עושים זכר, אבל הדבר הזה שיצאו ברכוש גודל לא עושים. הוא אומר, כנראה שמרכוש הגודל לא נשאר אפילו זכר. ואנחנו ממשיכים דפיים בהלוכה, אנחנו אוכלים לשעה טובה בסימן תוף נונטט סיף בייס. בצק ששעה ללא עיסוק, לאחר כמה זמן נפסל להפיית מסות, ומתי נפסל באופן מיידי. כך ועוד עושים מעניינים, על ללמוד בלשור בדפיים בהלוכה, נלמד היום ולשמוע בקו בשלוחה אחד בשור פי הרבנים הגאונים. אז הבצק למסות כל מה שעוסקים בו גם במשך הרבה זמן הוא לא מחמיץ, והעיסוק הזה פירושו, אישת הבצק, עיסויו, גלגולו, דחיקתו והקהל גביו. השמות לא נמנע אלה בשטח בצק שבו עושים, ולכן חובה לעשות בבצק מכל עבריו, ולכתחילה אסור להניח את הבצק בלי עיסוק, אפילו רגע אחד. אבל בדיעבד, אם לא אסור עליהם שעה ללא עיסוק, משך שיעור מיל, דהיינו 18 דקות, שזה משך הזמן שנדרש להליכה של מיל. זה עוד 990 או 1152 מטר שיתוב ראשונות. אם הבצק שעה 18 דקות, אבל פחות מ-22 דקות, יש אומרים שניתן להקל בכך, משום שאומרים ששיעור מיל הוא 22.5 דקות, ויש חולקים. בהמשך לאמור בשכנוע כדוב שאחרי תחילת העיסוק בבצק למצות הוא מחמיץ, גם כשמניחים אותו ללא עיסוק רגע אחד. השומרון מפרש את הדברים כפשוט, אבל הוא מוסיף שייתכן שהחימוץ לא מתווה לאלתר אלא אחרי שיעה כלשהי. הוא מוסיף שלדעת הרמור ייתכן שהבצק לא נדון כחמץ, אלא במקרה שהוא מוכן שיתחמם. אבל החזון איש מפרש שהבצק לא נחשב כחמץ לאחר רגע אחד ללא עיסוק. אלא שלאחר תחילת העיסוק, גם חשש שהבצק החמיץ גם בטרם שיחלוף שיעור מזה. לכן צריך להקפיד במיוחד שלא להניח אפילו רגע אחד ולא יצוף, אבל בדיעבד אין לאוסור אותו אלא כשושה השיעור מזה. כאמור בתקן המצא ששואל לא יצוף במשך שיעור מיל מחמיץ, אבל ישנם שני סימני חימוץ. שאם אחד מהם הופיע על פני הבצקה הוא נאסר, גם כשהוא לא שעה שיעור מול, אחד הצדקים והשני זה יחסיף מכון הזה. שפורשו התחלפו צבע הבצק ללבן, מידה הסלובן של פני אדם שהחביר ועמדו שערותיו מרוב פחד. גם אם אחד הסימנים הופיע רק בחלק מהבצק, הוא לא אסור ביצירה מזו. אם התחילו בלישק שני בצקים בת אחת, ועל פני אחד מהם הופיע על הסימנים, נאסר גם הבצק האחר. שני הסימנים האלו אוסרים את הבצק לאכילה ובענה. אבל בבצק שהופיעו על פניו סדקים, ישנו גם חיוב קור. עד כאן מיני הדפעים בלוכה שנלמד היום. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. אסור ללוש בצק לנסות במקום שהשמש זורחת עליו. גם במקום סגור, אין ללוש מול החלון אם השמש זורחת דרכו. וכשהשמיים מעוננים, אין ללוש ביום במקרה פתוח או מול חלון פתוח, גם במקרה שבו השמש לא אמורה לזרוח בשעה הזאת, משום שביום מעונן, חום השמש מתקשט בכל מקום. לדעת הרמ"א אסור בכל מקרה ללוש מול חלון פתוח, בחשש שהשמיים יתקדרו ולא יבחינו בזה. בעבר, אם מכניסים את המצות לתנור, מוציאים אותם בעזרת המרדה, ובמהלך האפייה התחמם המרדה וחימם את הבצק שהונח עליו. ולכן עברו להשתמש במקלות, כשהתועלת בשינוי הזה היא שניתן להכין מספר רב של מקלות ולהחליפם לפי הצורך. וכדרכנו נפליג מהם אחורה, אני זוכר בקצרה במה שלמדנו באותו יום, נהגו לקיים את מצוות ביאור חמץ בערב פסח באמצעות שריפה דווקא, וראוי לכל אדם, להותיר ברשותו לפחות כזית חמץ כדי לקיים את מצוות הביאור כהלכתה. נוהגים לעשות בשריפה הזאת מדורה נפרדת עבור החמץ, ולא לשרוף אותה על גבי הקירה של הבית, או במקום אחר שבו משתמשים באש לצורך דברי מאכל, ושלא יטו לשרוף אותו גם בפסח עצמו או באופן הזה. יש הכתב שנוהגים לשרוף את החמץ מחוץ לבית, בגלל שמנהג הזה של ביאור חמץ, דווקא בשריפה נלמד משריפת הנותר ובשר הקורבנות, ואת הנוסר נהגו לשרוף בחצרות או על גבי הגדות. דף היינו תלו דבלי, האם אדם חייב לחפש נר להבדלה? ומי עדיף, המברך או ענה אמן? ומי מצא יונת זהב? וכך ולא נושאים מעניינים, נלמד היום מסכת ברוכס, דף נ"ג. ולקראת שם החפץ עם החיים, חובץ חיים יומי. רגילות בפי העולם רבותיי, שמותר צפות השנור על דבר שהוא כבר מפורסם, נכתב בעיתון. בהלכות שנלמד היום, נראה שזה לא כל כך פשוט, כמעט לא מצוי, שיצטרפו כל התנאים. בסעיף ג' הרחובתך מביא דעת הרמב״ם, בשנור שסופר בפני שלושה אנשים, הוא שוודאי המעובר המספר לסור ושנור, מכל מקום, אם אחד השומעים מספר הלאה רק את מה שהוא שמע, הוא לא עובר לסור ושנור, כי זה עשו להתגלות. הכל זה רק מספר בדרך אחקראי, והוא לא שהוא התכוון להעביר את הכל בגלות היותר. והגעה מצוי בחובתך שיש אומרים עוד שעפקו בדרך אחקראי, לא מותר אלא אם יתגלגל הדבר דרך אגב בתוך דיבורו, ולא שיכוון את עיניים זה מיוחד. רבים ומוספים של מהדורה אדיר שמובן כאן הקדמה קצרה לסעיפים הבאים שבהם מקביל החובתך עם את היתר הזה בכמה תנאים. תנאי ראשון רק מי שמע כשנאמרו לפני שלושה, הוא זה שמותר לו לספר עליו. תנאי נוסף, הוא מביא כמה אופנים שגם מה שנאמר בפני שלושה זה לא עומד להתפרסם. אני אומר למקרים האלו אין את היתר של לפני שלושה. עוד תנאי, שלא להוסיף על הדברים שהוא אמר איזה חוות דעת, או להגיד אותם באיזה מנגינה ככה מודגשת יותר. עוד תנאי, כל עת עוד רק לפעם מספר שהוא שמע, אבל מי ששומע ממנו אסור לו להאמין. ולכן אם הוא משער שזה שהוא יספר לו יאמין, אז במילה אסור לספר, הוא מחשב לו לפני עיוור. נמצא רבותיי שכמעט לא מצוי, שאם מותר, מספר לו שנור שספר באפית לא עושה, כך כותב גם הוא שם להגות מהרבר מים חיים. עוד מביאים הביאור מוסופים של עיני הרחילות, כלומר, אם אחד השמים ששמעו בפטלוסר רוצה לומר לחבר שלו שפלוני דיבר עליו, זה היה בחפת חיים לקמון בהלכות רשילות שאומנם משמעו שמותר, אבל אין לסמוך על הדעה הזאת למעשה, כי רבים חולקים אותו. מה הדין בדבר שכבר התפרסם ונודע לכל, כגון שדבר שנכתב בעיתון, אם אתה לספר, אז ביאור מוסוף ומביאים שיש שכתבו שמדרה חפת חיים בכמה מקומות, דבר שאין בזה יסור לשנור. דעת המסים של כל זה לדעת הרמב״ם, לדעת הרמב״ם שנטיל לספר לשנור שסופר בפטלוסר, אבל לדעות החולקות אסור גם לזה. אלא שהיתר הזה אומר, זה רק אם יספר את זה באקראי. רק אם אסור לספר את זה למי שיאמין לכך, משום שמכשילו באיסור קבלת שנוע. לכן גם יהיה אסור להקים את הדברים לפני השומע, כמו שהזכרנו בקצרה לאל. נמצא אם כן, שגם דבר גנות שכבר התפרסם בעיתון, כמעט כמצוי, שם אותו לספר את זה. עוד הביא בבואים נוספים שהחפץ חיים הורה למי ששאלת לגבי מקרה מסוים שימנע משוחח על זה, אפילו עם אדם שכבר יודע, החפץ חיים כותב, שאפילו כשמספר למי שדבר שהוא כבר שמע אותו מישהו אחר, עובר על שנורה, זאת אומרת שהתורה אסרה את עצם סיפור הגנות. כי התורה בסיפור שלו שהדברים התקבלו יותר אצל השומע אחרי שכבר שמע אותם משני אנשים. גם לרמב״ם שמתאים רבית לו זה הרי כשכוונת המספר השני להחזיק את הגנות לשמה ולגנות עוד יותר, זה יהיה הסוף. נשים רבותיי התחזקות יומית. הכהן הצדיק רב דב יפה מובא בעלי עובדו באמת. אמר בשם ראש קלמי זלמן, אוהר בחזצה, שאחד הדברים צריך מאוד לפרסם זה שאדם לא יבנה את עצמו על פי דגם של אחר. אלא כל אחד צריך להיות משהו, לפי הכוחות שלו ולפי הנטיות שלו. תודה רבותיי, לעבוד את השם מתוך ניצול מיטב הכוחות והכישרונות הייחודיים שלנו, ולא נעבוד את השם מתוך חיקוי מעשיהם של אחרים. עד כאן דברים אליהם רבותיי, שלא כולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, רוחניות וגשמיות וכל טוב סלם.